שעה טובה, אנחנו לקראת שבת קודש פרשת משפטים, מתכוננים לשבת המלכה, וכידוע ההכנות לשבת קודש, קבלת שבת, זה לא מתחיל בשישי אחר הצהריים, כפי שמלבדנו הקדוש השם מכובד, האריזל הקדוש, שאנחנו אומרים, אמרנו אתמול, היום יום רביעי בשבת קודש, מה כיוונו? כיוונו להמשיך עלינו תוספת? איך רוח, איך סדר? תוספת נפש! מהשבת הבא לנצבא. והיום בבוקר שאמרנו, היום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו גיל תוספת רוח. מהשבת הבא לנצבא. ומחר בבוקר שנאמר, היום יום השישי בשבת קודש, מכוון להמשיך לתוספת נשמה. מהשבת הבא עלינו ממש לטובה. ואז שנגיד בקבלת שבת, מתחיל את הטיפה יותר מאוחר כבר, כן? בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה שנאמר הנה נה נה יא 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 יא
Ay 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 ay
פרשת השבוע, פרשת משפטים, וגם השבוע פרשה מרתקת, מיוחדת, למרות שאנחנו עומדים בבבא קמא עכשיו, הדברים, מה שנקרא, קשורים, אבל צריך להגיד בכנות. פרשת משפטים היא בדרך כלל מסומנת מראש בתור הפרשה שאחרי. זו שמגיעה אחר כך, אחרי מה? אחרי מתן תורה, אחרי פרשת יתרו. אחרי השיא של אנוכי השם אלוקיך, אבל בהמשך נראה שזה ממש צמצום שחוטא לאמת, להתייחס חלילה וחס לפרשת משפטים, רק בתור זאת שבאה אחרי, מה פתאום יש לה עמידה עצמית ועצמאית, מה בין מתן תורה לפרשת משפטים, כבר רש"י מתייחס לזה, מה קורה לזה, ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו בפרשת משפטים מסיני. מה פרשת משפטים היא, למעשה היא לא הפרשה שאחרי. היא הפרשה. היא חלק ממתן תורה. היה ואמינה לומר שרק הדברים השמימיים יהיה סודות האמונה. בפרשת יתרו, אנוכי, לא יהיה לך, שבת, כיבוד הורים, זה מסיני, עשרת הדיברות. אבל כל הדינים, סליחה על הביטוי, אבל תודה על הישרות והכנות, כל הדברים הקטנוניים של דיני נזיקין ושכנים, ואתה יודע, לא כל כך כיף שכל מה שכרוך בניהול חברה בעולם הזה, שזה לא, אתה יודע, אולי זה לא מפי הגבורה שמענו, חלילה, היו לא תהיה. לכן נאמר, ואלה המשפטים, ואלה, בבב החיבור. וכל שעה אני מזכיר מה שלמדתי מסבי מורי, הרב גדליה מרדכי יעקב עליו השלום, שהוא הסביר אחרת. כתוב, ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הכוונה לפניהם? הכוונה היא שפרשת משפטים, הפרשה שעוסקת בדיני בין אדם לחברו, הדברים האלו הם לפניהם. זה קודם למה שכתוב במתן תורה, בפרשת יתרו. לפני עשרת הדיברות, שזה בין אדם למקום, קודם כל לפניהם, מה לפניהם? משפטים, תהיה מנץ, תהיה בן אדם, בן אדם לחברו כמו שצריך. בפרשת יתרו בני ישראל רואים את הקולות, הם חווים חוויות אדירות של אלוקות, בצורה הכי גלויה, הכי מוחשית שלה. בפרשה שלנו לא רואים אלוקות לכאורה. מה רואים? רואים שכן מעצבן, שהאש שלו יוצאת משום חיציו, או רואים איזשהו צרור של פרה, של אדמה שאף לעברי, או כל מיני דברים שהם פחות סימפטיים, שממלאים את שולחן ארוחו של משפט, או שלושת הבבות למיניהם. והדינים הללו מתפרטים לעבדים, לשפחות, לכל פרט בחיים שלנו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הם קודמים לחוויית האלוקות השממית, כפי שמתואר בפרשה הקודמת. ועכשיו חובת הוכחה עלינו להוכיח שסבא צדק, זכרונו לברכה, שזה באמת לפניהם. אז לפני כמה שנים דיברנו על הפסוק אנשי קודש. אנשי קודש תהיו לי, היום אני רוצה שנתמקד ממש בתחילת הפרשה, בפסוקים שמכונים פרשיית העבדים, פרשיית העבדות, דיני העבדים, ולכאורה צריך לשאול. אוקיי, סבבה, משפטים, לפניהם, בן אדם לחברו. אז דווקא, מבין כל מה שכתוב בפרשה, אולי נכון להתחיל אולי בכללים, אז בפרטים, למה דווקא הגילוי האלוקות בעולם הזה מתחיל איפה? מתחיל דווקא בדיני עבדות. ולמה דווקא זה לפניהם? בואו נראה, הרב יעקב נעימן, דרכי המוסר, ספר נפלא פרשת השבוע, הוא היה חניך בישיבת המוסר, והוא הקים את ישיבת אור ישראל, שזו הישיבת אור ישראל, הישיבה קטנה שחפץ חיים הקים, רבי חיים אויזר עוד באירופה, לפני המבול, ולאחריה הוא קיבל את המחש בפתח תקווה, בהתחלה ברוטשילד, ובסוף ימיו היא הוקמה ממש ברחוב ליד הבית שלי, ישיבת אור ישראל עדיין קיימת, אז יש לי חיבה יתרה לספר הזה. והרב נעימן כותב כך, חז"ל אומרים, מקור ב', כי הפרשה מדברת במחרו בית דין, בעד גניבתו, כן, גנב שלא מסוגל להחזיר את שווי הגניבה שלו, אז הוא נמכר בגניבתו. ומקשים, וכי לא מן הראוי היה להתחיל את פרשת משפטים באנשים גומלי חסדים, כמו למשל עם כסף תלווה את עמי, או בשומר חינם שעושה טובות לבני אדם, לפני 4-5 שנים, הבאתי שואל שומר, 4 שומרים, אולי בגלל זה, לא יודע. ולא להתחיל בראש ובראשונה מאדם גנב, ושמעתי בשם הסבא זצ"ל מכם, הרב שמחה זיסל, שאמר, אילו התורה הייתה נתונה מאדם, בוודאי לא הייתה לו השגה אחרת, אלא להתחיל מאנשים חשובים שגומלים טובות לבני אדם, ולא להתחיל באדם בזוי כמו הגנב. ומכיוון שהתורה נתונה מהקדוש ברוך הוא ואנחנו בניו, ואם לאב יש בן גנב בן בניו, הרי כל מחשבותיו וכל דאגותיו הן על הגנב, הוא מחפש עצות איך להיטיב את דרך בנו הגנב, כי לבניו הטובים אין לו מה לדאוג. לכן תכף בהתחלת משפטים, מחפש הקדוש ברוך הוא עצות לבנו הגנב. על כן אמרה התורה למכור אותו. נכון, זה מוזר. מי יסכים לקנות עבד שמה, מה כתוב לו בקורות חיים? ישב על זה, על זה. גאיבד, מה פתאום? שומר נפשו ירחק. אבל התורה יודעת שבתי כלא זה לא מערכת משקמת. זה מערכת שמרחיקה את הגנב מזירת הפשע. היא מונעת מהידיים שלו לגנוב, אבל היא לא משקמת, לא יוצא לכם מחשבה את הראש. הוא אומר את זה ככה, רבנים, שימו לב בהבנה שלו. כי מה שבמלכות הדערה, כן, האוילם הזה, השלטון, מושיבים את הגנב בבית הסוהר, זה לא משפיע לטובה על הגנב. יש כזה ביטוי, נכנס סטודנט, אתה פרופסור, מכיר את הביטוי הזה? הוא גנב לזקנה תתיק בכביש, אבל כשהוא יוצא כבר יודע לפרוץ כספות, למה? כי מי איתו בחדר? אנשים שגנבו כספות, גם עולם הטרור, זרק בכתב או אבן וכולי, אבל הוא יוצא שהוא יודע לייצר חגנת, חגורת נפץ, וזה לא סיפורים בדויים, מעשים שהיו, אוקיי? אז המערכת של הכלא היא לא מערכת משקמת. כי מה שבמלכות הדערה מושיבים את הגנב בבית הסוהר, זה לא משפיע לטובה לגנב, להפך. בבית הסוהר הוא נפגש עם עוד גנבים, ולומד מהם, כן, מכל מנלדה השכלתי, ושוקע בתהום פשעיו, ואחר כך כשיוצא מבית הסוהר ואין לו פרנסה לפרנס את עצמו, ואשתו ובניו ממילא, אז הוא מוכרח להיות שוב גנב. וכן בזמן שהוא יושב בבית הסוהר, מה יעשו אשתו ובניו, איך יתפרנסו? הם גם כן מוכרחים להיות גנבים. אבל התורה הקדושה אמרה למכור אותו, ובוודאי בדין מוכרים אותו לאיש הגון. וכשיהיה אצלו 6 שנים ילמד ממנו בני ביתו דרך נימוס ודרך ארץ ומידות טובות. והוא רואה איך בית מתנהל, איך צריך לעבוד כדי להרוויח, לא לגנוב, מה זה סבלנות, מה זה עדינות. ואז שהוא נמכר בגניבתו, הוא בעצם עובר סדנת שיקום של 6 שנים. כי יראה איך הבנים של בעל הבית מתנהגים. כי על פי רוב אם אחד הוא גנב, הרי זה מפני שלא היה לו מה לאכול או שהיה יתום. אבל עכשיו שיהיה לו מזון מדי מחסורו, וגם יראה איך שמכבדים אותו ומחשיבים אותו, כמו שאומר חז"ל, כי טוב לא ימח, שלא תהיה אתה אוכל פת חמה והוא אוכל פת כיבר וכולי. בבא בירושלמי, שאם יש לבעל הבית רק קר אחד, צריך לתת לעבד, ואדון ישן בלי קר, אז העבד יחשוב, אם מכבדים אותי כל כך, איך אני יכול להיות גנב? וזה דברים נפלאים, כותב הרב נעימן. כל זה ישפיע עליו להיטיב את דרכו. שימו לב, עדיין לא הסברנו, אבל למה זה פותח פרשת משפטים? ואחר 6 שנים, מה אומרת התורה? דואגת התורה הקדושה עבורו, שלא יצריך להיות שוב גנב, והענק תניק לו מצונך וכולי, כדי שיהיה לו אחר כך במה להתפרנס. ובזמן עבדותו חייב האדון לזון את אשתו ובניו, כדי שלא יהיו גנבים עד כאן דבריו. בדרך זו אפשר להבין מה שהתורה אמרה, כן, זה רב שמחה זיסל, כן, הסבא מכן. בדרך זו אפשר להבין מה שהתורה אמרה, שאם גנב שור וטבח ומחר משלם 5, ובעצה משלם 4, למה? נכון, כי הוא סחב. מפני שסחב אותו על כתפו, אז מנקים מחשבון הגנב, שיא אחד בשביל הצער שהיה לו בעת הגניבה. הרגש בזה לא יכול להיות קצר אב ואם שירגישו בצערו של גנב של הגניבה. יכול להיות, לא יכול להיות, רק אצל, לא יכול להיות, אלא רק אצל, כן. אבל בן אדם אינו יכול להגיע להרגשה כזו באומרו, מי ביקש ממנו שיגנוב? אבל הקדוש ברוך הוא שאנחנו בניו, אהבתו כל כך גדולה אפילו לבנו הגנב, כי מרגיש גם את צערו של הגניבה. אם כן, כמה הקדוש ברוך הוא מרגיש עכשיו את צערו של עם ישראל, שנשפך דמם כמים, שהם לא גנבים, אלא צדיקים וגאונים, ישרים ותמימים, כמה מצטער הקדוש ברוך הוא אחרי שאהבתו אפילו לגנב כך גדולה וחזקה, ומזה יכולים לדון כי כל מה דוד רחמנה לתו אביד. כלומר, למה פרשת משפטים פותחת בדיני עבד עירי שהוא גנב? כי דווקא אחמד הר סיני, שחשנו מה זה להיות בני בכורי ישראל, ממלכת כהנים וגוי, כזה אפשר להרגיש, להידמות לקדוש ברוך הוא, להרגיש איך כל יהודי, אפילו גנב, הוא בן של הקדוש ברוך הוא. כיוון דומה, אך שונה, מובא בדבריו הנפלאים של קבוצת הרבי, זכותו מגן עלינו, בליקוטי שיחות, זה לא ליקוטי שיחות, זה מתוועדויות תשמ"ז. הוא שואל שאלה חזקה, קושייה. פתיחתם של המשפטים בדיני עבד עברי דורשת ביור. לכל הראש מדובר בדיני תחסים לתופעה נדירה יחסית. דיני עבד עברי חלים מתי? רק בזמן שהיובל נוהג. כן, עד שנת היובל. אין יובל, אין. ורק במקרה בלתי רגיל של גנב שנתפס ואין באפשרותו לשלם את דמי הגניבה, עד שלא נותר ברירה למוכרו לעבד. מדוע איפה פותחים המשפטים, פרשת משפטים, מדינים נדירים אלו, ולא בהלכות הנוגעות למקרים שכיחים יותר. יתרה מזו, דיני עבד עברי יכולים להתקיים רק בהמשך לדיני הגניבה המתוארים של הפרשה, כי יגנוב איש, שלם ישלם, ממנו נמכר בגניבתו. זה לא קצת מוזר? קודם כל תביא דיני גניבה, נמכר בגניבתו, ואז כי תקנה עבד עברי שישלם, ובשב, נכון? מוזר, לא? מדוע איפה פותחת התורה בדיני עבד עברי ולא בדיני הגניבה הקודמים למסד המוראות? ויש לומר מתרץ הרבי ברוח קודשו שסיבת הפתיחה בדיני עבד עברי דווקא היא משום שבדינים אלה משתקפת ביותר מהותם הפנימית של המשפטים. המשפטים ככלל עוסקים בדרכי התנהלותו של היהודי בעסקיו הגשמיים, מרכושו החומרי ויחסיו עם העולם הגשמי שסביבו, והם ניתנים להבנה בשכלו האנושי של האדם. במצוות אלו מתבטאת במיוחד איפה השפעתה של התורה על העולם הגשמי, והן מלמדות על חשיבותו של הגוף היהודי והצד הגשמי בחייו. תכונתם זו של המשפטים מתבטאת במיוחד בדיני עבד עברי. עבד עברי הוא אדם נחות ביותר מבחינה רוחנית, אדם שנתפס בגניבה, ואף נמכר בשל כך לעבד. ניתן היה לחשוב שאדם כזה אינו ראוי שנעסוק בו וניתן למענו, ובוודאי שאינו ראוי ליחס של כבוד. בדינים אלו מלמדת אותנו התורה, שגם אדם נחות זה ראוי שיעסקו בו והלכותיו, ואף בו יש לנהוג בכבוד, בחסד וברחמים, לפרנס אותו ואת אשתו ובניו, ובבוא את אף לשחררו לחופשי, אני מוסיף, עם מתנות, סדה לדרך, מתנות, תעניק תעניק. דיני עבד עברי משקפים איפה את חשיבותו ומעלתו של הגוף היהודי. חשיבות שהיא נצחית ואינה משתנה לעולם, תהיה רמתו הרוחנית של היהודי אשר תהיה. ובאמת אפשר לומר שנעים הדברים למי שאמרם, הרי בהתייחס לכל יהודי מבלי יבט על הדרגה הרוחנית שלו או על השיוך המגזרי שלו, כל יהודי יסתכל עליו בתור בן של מלך. ועכשיו נראה פירוש מעניין מאוד שרבי אליהו הכהן התמרי. הוא חי בטורקיה בתקופה מאוד קשה, מחצית השנייה של המאה ה-17, שם תאי צבי, שמר שמרכב עם אח שמו וזכרו. הוא היה דיין, הוא היה מקובל, הוא נפטר ב-1729, כלומר בדור של שבתא צבי, עם אח שמו וזכרו ואחריו, והוא מוכר לנו בתור הספר בעל שבט מוסר, מי שמכיר אחד מהספרי מוסר החשובים, אבל הוא כתב ספר שנקרא מגלה תפונות על פרשת שבוע מומלץ בכור. אחד מהצאצאים שלו זה רבי חיים הכהן החלבן, שנפטר לו מזמן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בגבעתיים, והוא כותב בספרו מגלה תפונות כך: בטעם התחלת המשפטים בדין העבד העברי, זה לשונו, חולה בשעה מפרשים נמשכו אחריהם, לפי הוציאתיך מארץ מצרים בית עבדים, שהדיברות מתחילים באנוכי וכולי, לכן מתחיל בדין העבד שתשלחהו חופשי מעמך, כאשר הקדוש ברוך הוא הוציאך חופשי ממצרים. ובחיבור אחר כתבתי טעם אחד נכון מאוד, ונראה עוד לומר שהתחיל בדין העבד העברי, לפי שבא הציווי עליו שיתנהג עמו ברחמנות. ויהווהו בגופו. כמו שהזכרתי, מה רבותינו חכמים לברכה בקידושין, הקונה עבד עברי, כן? כן, כקונה, זה לא בשפה, זה את הטעות פה של ה-OCR, כקונה עבד לעצמו, אדון לעצמו. ועוד לרבותינו, זכרם לברכה, שלא יאכלו פת קיבר, ואתה פת נקייה, דכתיב, כי טוב לו עמך, עמך במאכל, עמך במשתה, מכאן אמרו, הקונה עבד עברי וכו'. וביות אדם קונה מידת הרחמנות, מביאו לקיים המצוות. איך אמרם זל, שכל אחד במן דסן אלך, חבך לא תאבין, וחמד במצוות העבד העברי, בא הציווי שיתנהג עמו ברחמנות גדולה, התחיל בו הדינים, למרות שכיוון שאדם קונה עצמו מידת רחמנות, יקיים שאר דינים הנזכרים. דיני נזיקים, בבא קמא, אתם לא יודעים עכשיו, פרשת משפטים זה פרשה קשוחה. שברת, שילמת, דפקת אותי, אני אדפוק אותך עד האלוהים, אשר שיעול, בוא, זה לא פשוט. לכן התורה מתחילה פרשת משפטים, בדיני ודברי, נקודת המוצא לפרשת משפטים זה נקודה של רחמנות. חושן משפט זה חלק מהשוחר שמלמד אותנו להיות רחמנים בני רחמנים. לפתח מצב, מבט של רחמנות על הזולת. שהנה ביות האדם רחמן אינו מכה איש. ומכל שכן שאינו מכה אביו, ואינו גונב איש למוכרו, ואינו עושה מריבה עם שום אדם, זה פתיחה לבקם הפסקה הזו. ואינו מכה עבדו, ואינו נוגף אישה הרע, ואינו מכה עבדו ועמתו, וכל שאר הדינים, מידת הרחמנות מחייבו לאדם למנוע ממנו כל זה. ואם נכשל באחת מהן, משתדל לבקש המחילה ולתקן המעוות. לכן, לכך התחיל בעבד עברי, שבא עליו ציווי הרחמנות, אף על פי שהוא קניין כספו, שהוא עבדו כניין כספו, לאהוב אותו בגופו, כדי ללמוד כשיקנה אדם מידת הרחמנות, לא יבוא לידו מדיני הנזכרים אחר זאת, כדי פרישית. ולכן אמרו חז"ל, ביבמות, שלוש מידות בישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, כי הם שומרי מצוות אל. והרחמנות בהם עדות שמקיימים אותם, כי אין מטבע הרחמן להרוג ולגנוב ולנעוף להרע לחברו, ולהעיד שקר שמגיע רע לחברו, וכן אינו חומד, כי אדרבה, רחמנותו מביאו להתפאר חברו שעוד יוסיף. אז ראינו שלושה כיוונים פרשניים יחסית דומים, מדוע התורה פותחת את פרשת משפטים, את הפרשה שעוסקת בראיית האלוקות בעולם הזה, דווקא בדיני עבד עברי. אבל פה נשאלת שאלה. דיברנו מנקודת מבט, point of view, של מי? של האדון. היחס לעבד, איך להתייחס אליו, איך להאכיל אותו, למה צריך להתייחס אליו. אבל רגע, מה עם נקודת המבט של העבד עצמו? מה הקטע שלך? מה הרציונל של העבד העברי? והשפת אמת, זכותו מגנה עלינו, בשתי תורות שונות, עומד על המגמה הנסתרת של העבד. שפת אמת, תפרש למד ה', מקור ה'. טעם הנרצה אחר שש, אוזן ששמע, כן, בסיני, כלים עשר לעבדים, עבדי הם, ולא עבדי לעבדים לעבדים, תרצה. ולא בשעת המחירה. כי סבור היה, שיכול לקבל העבדות, שלא ינתיק על ידי זה מהעבדות של הקדוש ברוך. ואחר שידע טעם עבדות בשר ודם, שעל זה פורק עול, מה שכתוב וכו', אין לו לומר אהבתי, אף כי לעיני בשר נראה להקל חומר העבירה על דרגל שדשמה, אבל באמת צריך להיות שונא יותר מי שיודע ומרגיש גודל החטא. וגם כי המוכר עצמו מפני דוחקו, אין עליו חטא, רק אם אינו רוצה אחר כך לצאת אף שניתנה לו תורה במקום לצאת בשש. נראה כי התחלת המחירה עלה באמת מתוך הדוחק, ולכן אינה של התחלת המחירה. שפת אמת קצת כולי לא ברור, אני אביא פה, יש פה יסודות עמוקים מאוד. שיהיה ברור, התורה לא בעד עבדות. תשכחו מה שאמרתי עד עכשיו, לסגל רחמנות, אלוקות בגשמיות, זה דרשות. הנקודת מוצא של התורה, אנחנו מתנגדים לעבדות. אנחנו לא בעד, חד וחלק, נקודה סיון, נקודה איל. אנחנו לא רוצים עבדים. אבל התורה מבינה שכנראה, זה מציאות שבלתי ניתנת למניעה. אי אפשר למנוע, ולכן מה התורה עושה? היא פועלת באמצעות דינים והלכות ומצוות לצמצם ולהגביל את העבדות ככל האפשר. בעצם כל רצף הציוויים על היחס של האדון לעבד והיחס הפריבילגי שאין לו אח ורע באף מדינה, באף אומה, בעולם העכשווי ובעולם העתיק, בעצם הם הופכים את העבדות במילים המודרניות למהות של שכירות מוגנת. כן, מה זה שכירות מוגנת? הזכויות העבד מוגנות, העבדות שלו כתובה בזמן, בכל העולם עבד זה סטטוס. מעמד העבדים הוא בדרך כלל נצחי. אדם נולד עבד, יישאר עבד, ילדיו יהיו עבדים, הוא לא יכול לצאת, לשבור את החומה, להפוך להיות בעלים. אבל כאן הבעיה. דווקא בגלל שמדובר בסוג של עבדות מעודנת, אז מה אדם אומר? תכלס? משתלם? אדם שהוא עצמאי, יכול להרוויח, וגם יכול לומר לא עלינו, אף אחד מישראל יכול להיכנס לחובות. אדם שהוא עבד, נכון, הוא לא ירוויח, הוא לא יהיה מיליונר, אבל הוא גם לא יהיה בעל חוב. מה אתה אומר? עזוב בקטנה, כולה שש שנים בלי חובות. שש שנים, מרוויח מיטה, אוכל טוב, מה שאדון אוכל, לא איזשהו שולחן עבדים בחוץ, באסם. לא. לא יקרה שום דבר אם שש שנים מהחיים נהיה עבד. גם ככה עוד כמה שנים אצל החופשי, לא רק בלי חובות אלא עם מתנות, עם כסף הון התחלתי להתחיל את החיים. על הדרך כמובן אנחנו שומרים לו על הזכויות שלו, יש לו ביטחון כלכלי, יש מענק שמן, מענק שחרור, כן זה הבסיס, מענק שחרור, זה מתחיל פה פרשה, בסוף השירות, אבל זה שירות שש שנים, לא שלוש שנים כמו עכשיו, או שנה וארבע, וחצי, כמה עושים? שנה ושש, כן, בין אישים. ואולי על הדרך, אם אדוניו ייתן לו אישה, בכלל, כאילו, הכל ככה משתלם. וככה יוצא שאותה אוזן ששמע בסיני, כי בלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, הולכת ומוכרת את עצמה מתוך תירוץ פנימי, מתוך שכנוע עמוק, זה לא באמת עבדות אמיתית. הכל יהיה אותו דבר. אבל מה עבד לא יודע? שזה קשקוש. עבד הוא עבד הוא עבד, ועבדות זו עבדות. לא יעזור כלום. והכי גרוע, נשמע בלתי נתפס, אבל התורה מנתחת ומזהה את זה היטב. עבדות זה ממכר. נשמע לכם הגיוני? לא. אבל התורה אומרת את זה. עבדות, כמה שזה נשמע מוזר, יש בה אלמנט ממכר. מכירים את הגששים? גבעת חלפון? תן לשים את הראש על דיונה, עזוב שחרר, בוא נהיה חפשים. כן, שהקצינים יפרפרו. עזוב, ראש קטן, הכל, יש מישהו מעליך. הוא אחראי, הוא קובע את הזמנים, מה תעשה, מה תפעל. יש לך אדון בשר ודם, הוא מגדיר את הקריטריון. אתה רק צריך למצוא חן בעיניו ולעשות מה שהוא אומר לך. והסיטואציה הזו, גם אם היא לא מלווה במכות, השפלות ואיסורים, וביהדות, עבדות לא מלווה בהשפלות, במכות ואיסורים, זה מצב בלתי אפשרי ותקין לאדם שהוא עובד השם מישראל. עצם העבדות היא השפלה נוראית. אבל גם אם העבד טעה בתחילת דרכו, וחשב שלמרות שהוא יהיה עבד לאדון ביז'ו, כהן או לוי, עדיין אני אהיה עבד השם תוך כדי במקביל. עכשיו הוא מגיע לתחנת היציאה כעבור שש שנים, הוא צריך להתעשת. אבל, מה יתברר? יתברר שהוא מכור. הוא לא רוצה לצאת. הוא מרגיש שהוא לא יחזיק מעמד בחוץ. ויתרה מזו, הוא אוהב. את מי הוא אוהב? הוא אוהב את האדון שלו. אהבתי את אדוני. לא פשוט. ופה יוצא המרצע מן השק, כפשו אותו. המרצע כפשו אותו יוצא מן השק. למה? פה מתגלה האמת המרה והכואבת. כעבור שש שנים, תכלס, העבדות שלך הופכת להיות משהו אהוב. במקום לאהוב את החופש, את האחריות, את חופש הבחירה, העבד מסוגל להתייחס לאדון שלו בצורה של אהבה. אהבתי את אדוני, השם ישמרנו, איזה משפט. אהבתי את אדוני? כלומר, אהבתי להיות עבד. בעברית מדוברת. יש פה אהבה כלפי העבדות, אהבה כלפי האדון, או בשני מילים אחרות, העבדות ממכרת. אבל מה לעשות? מה לעשות? עבדות לבשר ודם בהכרח חוסמת את העבדות לקדוש ברוך הוא. בוא בתסמונת סטוקהולם, יודעים מה זה תסמונת סטוקהולם? מה קורה? מה זה? שהחטוף מתאהב בשווה שלו. השבוי בשווה, מי שחטף אותו. העבד מתאהב בשוביו, כלומר מתאהב באדונו במצב שלו, וזה סימן שמשהו פה דפוק, משהו התקלקל. לכן אומר השפת אמת, שרוצים את אופנו. עכשיו מתגלה למפרע שאולי מההתחלה, המחירה לעבדות לא הייתה רק בגלל דוח הכלכלי, צורך גדול, הפסד מרובה, צו השעה, אלא מתברר שאולי בעבדות, היו במחירה לעבדות יסודות שליליים הרבה יותר קיצוניים. מתחילה האדם חיפש להיות עבד, כן? תן לשים את הראש על דיונה, להיות חפש בן חפש, ראש קטן, מדורת המדרבנן, לנצנץ מה שנקרא בצבא, לברוח מעמידה ישעה מול בורא עולם, בכל פרט ופרט מהחיים שלנו, לא. המצב הכלכלי הוא היה רק תירוץ, וכעת נחשף לעיני כל, או שמה לאוזני כל, מה באמת הוא רצה. החופש והעבדות ניצבים זה מול זה. ולא רק שהעבד בוחר בעבדות, אלא הוא אוהב את זה. אהבתי את אדוני. ואוזן כזו היא אוזן חלולה. כנראה שכבר לפני העבדות, היא לא שמעה כלום ממעמד הר סיני, ולכן דינה להירצה. אבל גם זה לא יעזור לעבד. חכו, חכו. מה זה for life נראה לכם? בשנת היובל נשמע שופר, האוזן תשמע שופר, תקיעה ביובל נלמדת מהשופר בהר סיני, ואז גם אותו עבד מחור שאוהב את עצמו, ואומר שאוהב את אדונו, גם הוא יצא לחופשי בעל כורחו. והתביעה הזו לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל שעה זה דבר קשה. עזוב, תן להיות עבד. הנצרות למשל, העדיפה להתמקד בכללים המורפיים של אהבה וחסד, עזוב אותך מפרטים קטנים, רק תבוא לצ'רץ' ביום ראשון, וזה בסדר. לכן התפשטה במהירות, כי הם בתביעות על ארבע שומרים ודיני נזיקים וכולי. ובאמת השפת אמת, במקור ו' ממשיל, לא ממשיל, סליחה, הוא מתייחס מה הקושי, מה האתגר, לראות את אלוקים בפרטים הקטנים. ונעשה איזשהו ניגון ככה שיעזור מסוף להירגע מהדברים הקשים עליו שראינו עד עכשיו, בשינוי כיוון מהפתיחה הרומנטית של רחמנות והכל טוב, לא, 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 עבדות זה לא טוב. Ya 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 ya
Da 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 da
לשבת קודש. עוד נגיע לשבת בהמשך. אז בואו נתפת אמת מהקורבב שעומד על האתגרים, על הקושי בלראות את השם מכל דבר, שמוביל את העבד להיות העבד. בפסוק, אהבתי את אדוני, את אשתי, בניי לא יוצא חופשי, וכולי. אמרו חז"ל, אוזן ששמע כי לי בני ישראל עבדים וכולי, וקשה, כיוון דחתה במעשה, לא בשמיעה. מכירה לעבד זה מעשה, זה לא עניין של שמיעה. למה יפגימו האוזן? למה יפגימו לפגום באוזן? הוא מוריז כני זל, מי זה הזקנו? סבא של השפת אמת? חידושי ערים, נכון? רבי איצ'ה מאיר מגור. תרץ בזה, לפי שלא כי יהיה מה ששמע, מוטב שלא לשמוע. איזו אמירה קוצקאית, ככה חריפה. אם אתה גם ככה לא לשמוע שאומרים לך, אז אי שלא תקשיב, אז אתה תקשיב. לכן עושים פגם באוזנו. ויש לבאר בזה עוד, ויש לבאר עוד בזה, על פי דברי הזוהר, פשוט בהר, פסוק לחופשי חינם. מה זה חינם? חינם מן המצוות, אני שם באורך. אז העניין הוא דבני ישראל אמרו, אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. פירוש שאינם רוצים להיפטר מן המצווה, רק מוכנים לעולם לשמוע, ולעשות רצונו יתברך שמו, שעל זה נבראו, וכל מגמתם לשמוע ולעשות. ואילו היו אומרים נעשה בלבד, היה נראה שמקמים המצווה בלבד, להיות יוצא ידי חובתו כדין. אבל מידת החסיד, לפנים משורת הדין, שאין די לו לצאת ידי חובתו, רק שמתלהב בכל עת לקיים מצוות הבורא יתברך שמו. וזה בחינת עוד מלכות שמיים. וכתב שם הזוהר הקדוש, כי ההוא תורה, כן, אותו שור, ששמים עליו עול, להיות מוכן לעשות רצון בעליו, זה עיקר יותר מקיום המצווה. הנכונות להתבטל קבלת עול, זה יותר מהקיום של המצווה. ולכן זה העבד גם שיוכל להיות כי טוב לו אצל רבו, ויכול לקיים המצוות כפי מה שהוא, כי אין הכזו חובה בטרוניה עם בריאותיו, כמו כן בגלות, שאין יכולים לקיים כל מצוות כראוי. כלומר, השפת אמת ממשיל את החיים בגולה למציאות של עבדות. מכל מקום, לפי מצב האדם, יוכל להיות שבגלות מקיימים המוטל עלינו יותר משהיה בזמן המקדש. אתם שמים לב מה עושה פה השפת אמת? עושה שינוי, אומר, עבדות זה לא עבד שנמכר. כל הגלות זה ראש קטן, זה להיות עבד. מה זה להיות עצמאי בעבודת השם? ארץ ישראל, בית מקדש? שערי מצינו חטאים גדולים גם למקדש. כי כפויים גם השם, אנחנו לפי היכולת, ככה תביעה, אתגר. והקדוש ברוך הוא מדקדק עם הקרובים על התקחות השערה. ואותן שאמרו חדל ממנו ונעבדה את מצרים וכו', כמו כן זכרנו את הדגה, לא היו רשעים גמורים. זה לא אנשים קטנים, אלא שראו שזה הדרך לפחות בארץ ישראל. זה קשה. עדיף לחזור למצרים. נקל במצרים לפניהם לקיים המוטל עליהם. תסתכלו בהערה אחת. כן, יש דיון, גמרא. הוא אומר לעלות, כלומר, לא לעלות, תקפים אותו לעלות. רואים התוספות? רואים? אינו נוהג בזמן הזה. תוספות 114, 113, אומרים לו, בימינו באשכנז, אם רוצים את ארץ ישראל, עדיף לא לעלות. למה? נדיק הסכנת דרכים, אוקיי, לגיטימי, אבל רבנו חיים אומר, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל. למה? כי יש כמה מצוות התלויות בארץ, וכמה עונשים, דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. זה תפיסה של עבדות. נכון? בשוטה מאבית, מה הוא כותב? שזה תלמיד טועה, שלא בית התוספות, זה לא יכול לתלמיד חיים אמר את זה. זה תלמיד טועה. הוא אומר, אני מחוק את התוספות הזה. כך אומר שוטה מאבית, שחי איפה? בצפת, הרצל 116. מי שלמד שביעית, זוכר את החומרות של המאבית על קדושת פירות שביעית, גם אצל גוי בארץ ישראל, לא משנה כרגע. אומר, תתעלמו מהתוספות הזה, תלמיד טועה. מה המגמה של אותו תוספות של תלמיד טועה? עזוב, בוא נשאר בגלות, מה שנקרא, מה אתה מסתבך עכשיו עם שביעית, עם תרומות ומעשרות? עזוב, אנחנו לא יודעים, עזוב, עזוב, בוא נשאר בגלות ונאכל מה שצריך שם בנחת, נחיה על חשבון הפריץ. בגלות, בעבדות, הייאוש נעשה יותר נוח, כזה שיר, כן? כן, בלונדון? על בלונדון! הייאוש נעשה יותר נוח. אגב, כמה זה בלונדון בגימטריה?
130.
לא, 148. גימטריה נחמן, שאמר שרבנו, אין ייאוש. בלונדון, אבל לא... מי שמכיר מעשה ממרגלית, מכירים, נכון? אז הוא מוצא את המרגלית, הוא בא לה שם לצורף, אומר, תשיב, אני לא יכול, אני... אבל בלונדון יש אומן אחד שיכול להבין את ה... שם, וכולי. לא משנה כרגע. אנחנו עושה בגור, לא בברסלב, אוקיי? אבל, אומר, עשה את באמת, ממשיך ואומר, בקטע מודגש, אבל בני ישראל נבראו להיות מוכנים רק לשמוע דבר השם. כלומר, להיות דתי זה לגור בארץ ישראל. אם אתה דתי וגר בחוצה, אז by definition, בהגדרה, אתה פחות עובד השם. ותודה להוריי שעלו ארצה, ברוך השם. אני אומר את זה ברצינות. כי דתי אמיתי זה יכול להיות רק בארץ הקודש. וצריכים לצפות לגאולה כדי להיות מוכן לקיים מצוותיה בכל עת. למרות שזה יותר קשה. צריך להיות מוכנים ונכונים לשמוע דבר השם בכל רגע, בכל פרט, בשור, במחרשה, בשדה, בעבד, עם השכן. ויש בזה סיכון גדול מאוד. למה? אומר שפת אמת. אפילו שנהיה בסכנה ביותר, למה? כי זה ארץ הקודש. וכל הקרב על משכן השם מסתכן. אינו דומה מי שעושה גרפס בשוק, סליחה על הביטוי, מי שעושה גרפס זה פלטרין של מלך. זה לא פשוט. ושאלו יהיו הבעיות שלנו גרפסים, אוקיי? יש בעיות יותר חמורות ברוחניות מאשר פרץ רוחני שיוצא מהפה, נכון? כל הקרב על משכן השם, על זה הקדמנו לעשה לנשמע. לכן האומר אהבתי, לא יוצא חופשי, פוגם בשמיעה כנען. ונוכל לרמז, אהבתי את אדוני, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודיך. וזה שאמר אהבתי את השם, גם באמצעיות אדוני ואשתי השפחה, לא יוצא חופשי. שמוצא עצמו עובד השם בימי עבדות בנקל יותר, בנקל יותר. אף על פי כן, אין זה מידת בני ישראל, רק לשמוע תמיד דבר השם. לכן כתיב ורצה את אוזנו. שפת אמת חריף. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם, דיברנו לשבוע שעבר, שפרשת משפטים היא בעצם מצויה בין שני תיאורים שונים, שלא לומר הפוכים אפילו, של מתן תורה. בסוף פרשת משפטים, תאום הקורזיין, יש תיאור קצת פחות מוכר, למה שהתרש פרשת יתרו. ולמשה אמר, על אל אדוני אתה ואהרן נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, ויקח ספר הברית, ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, ויעל משה ואהרן נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל חג לב כמעשה לבית הספיר וחצם השמיים לתואר. פרשת יתרו, השורש החוזר הרבה פעמים פרק י' זה וירד, וירד, וירד. השם יורד על הר סיני. וירד משה מן ההר. לכן מובן הציווי שאסור להתקרב להר. ציווי שלא נזכר במשפטים אלא רק פרשת יתרו. שמה הדבר מוגע בקצהו, כן? לא תיגע בו יד. שלוש פעמים יש חוזר הציווי ביתרו, לא להתקרב להר סיני, לא לגעת בו, לא לעלות. בפרשת יתרו הדגש, השם העליונים יורדים לתחתנים, השם יורד אלינו. בפרשה שלנו משפטים, תיאור קבלת תורה מתחיל במילים, עלה אל אדוני, עלה למעלה, תעלה. האיסור לעלות נעלה, יש פה ציווי, תעלה להר. לא רק משה, אהרון, בניו, 70 הזקנים, והם באמת עולים. והם זוכים לראות את אלוקי ישראל, בשונה מהאשן והערפל שמסתיר הכל איפה? בתיאור, בפרשת יתרו. והתיאורים השונים כל כך, הם בעצם שני הצדדים של מתן תורה. מצד אחד, בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, בני אנוש, קרוצי אפר וחומר, בהמות על שתיים, נכון? אבל מצד שני, פרשת משפטים, נכון, אנחנו בהמות. אבל יש לנו קריאה להתעלות, לעלות אל אלוקי ישראל. ודווקא התיאור שעוסק בעלייה מופיע בפרשה שעוסקת בריבוי הפרטים הקטנוניים בעולם הזה. כל ההלכות שבנה החברה של נזיקין. אתה רוצה לראות אלוקות מסוף העולם ועד סופו? אל תמכור את עצמך לעבדות. תראה את הסוף, מסוף העולם, את הסוף של היעלם. תלמד לראות את הקדוש ברוך הוא בפרטים הקטנים של המציאות. תלמד להבין שקדוש ברוך הוא מדבר אליך באמצעות השכן, האישה, הילד, העבד, השומר, כולם מדברים, והשם מדבר אליך באמצעותם. לכן, אין זה פלא שהביטוי המונומנטלי, נעשה ונשמע, כל השם שנעשה ונשמע, לא נזכר ביתרו, איפה הוא נזכר? בפרשת משפטים. על זה אנחנו אומרים נעשה ונשמע. אז ראינו שבזמן המקרא וחז"ל, עבדות השכיחה, ולכן התורה מעדנת ומעגנת את יחסי העבד והאדון כשכירות מוגנת, מפנקת. אבל מה נעשה בדורנו 2023, תשפ"ג למנייננו? הרי לכאורה, ואני מדגיש את הלכאורה, בימינו כבר אין עבדות. נכון? על כן באה תורת החסידות, וכדרכה היא מדגישה את העיקרון שבכל עת ובכל שעה. אין כזה דבר. כל מצווה היא רלוונטית ואקטואלית גם בימינו. ואנחנו זוכרים מדי שבוע ללמוד את תורתו המתוקה מדבש של אלף הצופים של רבנו צדוק הכהן מלובלין, תדקת הצדיק כמובן. אבל היום אני רוצה שנהגה בתורה של מורו וחברו, בלייבל אייגר, בכיר תלמידיו של האיש ביצר של בעל מאה שילוח, שהוא היה מקביל לרב צדוק, רב צדוק סירב לנהוג באדמו"רות, רק אחרי שהוא נפטר, בלייבל אייגר, אגב, כמדומני השבוע בשבט, רק בכ"א ובכ"ב שבט, רק אז רב צדוק החליף אותו באדמו"רות. אז בואו נראה, הדברים מובאים בפירוט בספר תורת אמת, אבל ההוצאה שלי בבית של תורת אמת זה הוצאת עיניים, כזה כתב רש"י ישן ישן כזה, דפוס אישית אומר כזה, מכירים, ישן, אז העדפתי להעתיק את זה, לסרוק את זה, באמצעות האוסייר מיגדיל תורה, שזה לקט של ללמוד חסידות הפרשת השבוע מרבי משה לודמיר, שהיה משמש של הבית ישראל מגור. אז ככה כתוב, אמר רבי שרבלי מלגר, הוא ממש כמעט מילה במילה, מתמצת את התורת אמת מלובלין, רבלי בלה. פרשה זו היא הראשונה אחר מתן תורה, וידוע שעשרת הדיברות כוללות את כל התורה ואת תרי"ג המצוות. הדיברה הראשונה היא אנוכי השם אלוקיך, להאמין ולזכור שהקדוש ברוך הוא לבדו נותן את כל הצריך, ואין צורך להכניע עצמנו לשום בריאה ולשום סיבה, רק לא לבדו. והדיבור השני הוא לא יהיה לך, עזרה לבן נשכח אמונה זו, ולא נקבל על עצמנו שיעבוד זר חס ושלום. לכן פתח במצוות עבד עברי, שבשביעית יוצא לחופשי, להורות כי לי בני ישראל עבדים, ואין עליהם שיעבוד זר, ואף אם משתעבד לאחר, בשביעית יצא לחופשי. מצווה זו היא נצחית, אומר רבי בלה אייגר, זכותו מגנה עלינו, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, אף שעבד עברי אינו נוהג. שורש המצווה שייך אף בזמן הזה, שעל האדם מזכור שלא להשתעבד לשום דבר מבד לא יתברך, ואף אם שכח וקיבל על עצמך, שעבודים זרים יצא לחופשי, יפרוק מעליו עול אחר וישעבד עצמו לשם יתברך בלבד. הזמן המוכשר לזה הוא ביום שבת קודש, יום מנוחה וקדושה, ונרמז ובשביעית יצא לחופשי חינם, שבשבת קודש יוצא איש ישראל מכל שעבוד ומתנהג לשם יתברך. אז אחרי שראינו שמצוות עבד עברי נוהגת בכל זמן, ובפרט יום שבת קודש, אמרנו בשביעי, תן לחופשי חינם, עכשיו נראה איך צריך להיות עבד עברי. פה עכשיו עבד עברי זה חיובי, לא שלילי, עכשיו זה כבוד. איך צריך להיות עבד על דרך החיוב בדבר הזה? הרי תגידו טוב, לכאורה אין בימינו עבדות ממוסדת, זה לא נכון. אני בהחלט מכיר לא מעט עבדים, יש כזה פיוט שברי סחרוף, כן, כולנו עבדים, נכון? עבדים למה?
לעונג הבא.
לעונג הבא. כולנו מכורים של מישהו, שמבקש עכשיו תרגישו, פותחים פה גדול ומחכים, וזה לא, יש תוספות, מנה שנייה אפשר לגשת, כן? בארוחת צהריים. לא פשוט. יש אנשים שהם עבדים לעבודה שלהם. אלכוהוליק. יש אנשים שהם עבדים לכסף, למעמד חברתי. עבדים לאיך זה נראה, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, כמה לייקים זה יגרוף. או, אני היום לכם בחנות, אני לא יודע מה הפוליטיקאי באמת חושב. אני לא יודע. כי גול הגדול עם הפוליטיקה, זה לא דברים שהם אומרים. זה יש יועצים אסטרטגיים, קמפיינרים שאומרים להם, אם תגיד ככה, זה ככה ככה לייקים. אז אני באמת לא יודע מה הם חושבים. זה אנשים שהם עבדים לצערנו. הם משועבדים לדעת הקהל. זה לא פשוט. כותב הרב זצ"ל, ראינו את זה כבר הרבה פעמים בשיעורים, עולת ראייה, מקורטט, על הגדה של פסח. ההבדל בין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שהוא מלא חירות, ולהפך, בין חורין שרוחו היא רוח של עבד. כדי לתרגם את זה לימינו, נתן שרנסקי, שמזכה וחייהו, נשפט על לא עוול בכפו, למאסר מאוד ארוך בצינוק, בעבודות פרך, ובשידור חי הוא ביקש לסכם, להגיד מילים אישיות לשופט, שחרץ את דינו, זה שודר בכל העולם, ברוסית, אבל זה תורגם פה לעברית, בחסות הגוגל, וככה הוא אמר, אחרי שהודיעו שהוא הולך לצינוק, להרבה שנים, לכלא נוראי, אתה, אדוני השופט, חושב שהינך חופשי, אתה חושב כך כיוון שלאחר שיגמר המשפט, תלך לביתך, ואילו אני אהיה משועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם, ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך, השופט, קבעו מראש מה לומר. גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת, וזה חמור פי כמה וכמה. טוב, אז תגידו זה ברוסיה, זה שם, זה הקומוניסטים, אולי פוטין בימינו. רגע, רגע, רגע. כלי יקר, אבל יש לו מפרים מילונצ'יס, תמיד המערם לפרג. מה הוא כותב בפירושו, המקור י' א'. מלבד כל התמים הללו שעושים ברציית האוזן, יש בעניין זה רמז נכון לכל העברים שבמחנה העברים. אתם פה את הלשון נופל ללשון? כל העברים בעין וב, העברים, העבד העברים, הנושאים כל ימיהם על שכמיהם כל מיני עבדות ותלאות ומחובות כדי להשיג הקניינים המדומים. ואל אותן הקניינים הוא נמכר לעבד עולם וטוען שהוא מוכרח לעשות בכסף ובזה בשביל אשתו ובניו וכי הוא מרבה בשבילם ואינו מבקש לצאת לחירות כל ימיו. וסביר, כלומר הוא סובר וקיבל עליו כל התלאות באומרו אהבתי את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי חירות, חרות על הלוחות, כי אינני קשור בחבלי אדם ובתות אהבה, אישה ובנים, ועל כן קרא שמו עבד נרצע, כי כל ימי חייו לא ישקוט האיש, עד עם אשר קילה באבל ימיו ושנותיו ובעליו הטרדות שונות זו מזו, ובמותו לא ילוו אשתו ובניו, כי עמד פתח קברו ומשם ייפרדו. על כן אמר בסתם עבד זה, והגישו אדוניו אל האלוהים. אל מקום המשפט, כי בזה מרמזים לכל אדם, כי לעתיד ביום הדין, לא יצאו לעזרתו אשתו ובניו, אשר עליהם אמר אהבתי את אשתי ואת בניי. כי הם העינן מואבים אותו כל כך, ועד רבה יעזבו מן הדלת והלאה, משם ירבץ לפתח התת, ומן הדלת והלאה לא ייכנסו עמו להליץ בעדו. וזה רמז נכון וסוד מסתרי התורה. אומר הכלי יקר, אחד מסתרי התורה זה לא להשתעבד לעולם הזה. לא להיות עבד לקניינים המדומים, לא עבד עברי, אלא עבד עיוור. שמעברים את עיניו של האדם, אודות, כמו שהוא אומר, אודות העברים שבמחנה העברים. הנשמה לא צריכה להיות משועבדת לגוף. אצל עבד עברי אמיתי, הגוף הוא העבד של הנשמה. הגוף משועבד, כמו שאומר, אור החיים הקדוש, נקרא לא סתם הקדוש, עוד נראה לפרש, בקור י' ב', דרך רמז. כי תצווה התורה לאדם לשום לפניו בתמידות כל הדברים האלה בין עיניו. והוא אומרו אשר תשים לפניהם, שתמיד ישים האדם עניין זה לפניו. והוא כי תקנה עבד עברי לא ידעת, כי אדם נחלק לשניים, חלק אחד רוחני, והוא העיקר, וחלק אחד גשמי שברא השם לנשמה לשמשה, שבאמצעותו מקיים כמה מצוות, אשר ציווה השם. ולא ייקרא שם עבד, כי אינו אלא שמש לנפש שבשבילה ייקרא אדם. הקדוש ברוך הוא פונה לנו באופן אישי. מבקש מאיתנו, בבקשה תשתדלו ותצליחו לקנות את הגוף, שהנשמה תהיה האדון והגוף יהיה העבד שלכם. גם לא צריך לדאוג. כן, שכירות מוגנת, אוכל, שתייה, שמן, פלאגים, פלטינות, להחליף, בסדר, תתדלק את הגוף, סבבה. אבל שהגוף יהיה המשרת של הנשמה ולא להפך, חלילה. וממשיך אורח הקדוש ואומר, איך מלמד, איך נוכל לזכות לבחינה הזו? וזה נאמר זו מילה עברי. עברי זה לא משון עברית, אלוהי העברים, אלא עברים לשון עובר, הכל עובר. ולזה תצווה התורה לאדם, כי תקנה בדרי פירוש עברי עובר. כי אינו קיים לעד, כי מי גבר יחיה ולא יראה מוות. על דרך, כן, כצל, ימינו כצל עובר. ימינו כצל עובר לעומת חיי הנצח. ולכן לא שאת משועבד לקניינים חולפים של העולם הזה, אלא את משועבד לקנייני הנצח. יש לנו לעשות בעולם הזה ככה בדברים שלא נוכל לעשות בעולם הבא. להניח תפילין, לבוא שתלמוד תורה, ו... אתה לא עושה פה איך תעשה שם. לנצל, יש סיפור שפעם אבא אחד נוסע לניו יורק, לחודש. משאיר את אשתו ושלושת הבנות בבית. אחרי חודש חוזר הביתה, מתגעגע לאשתו והבנות. יש שפותח את הלב, מה הבנות רצות? אבא, אבא! התגעגענו, מה פתאום? אבא, אבא, מה המילה הבאה? מתנה. מתנה, אתם תורגלים אני רואה. איפה המתנות? למה נסעת? סיפרנו לכל הכיתה, אבבים מתנות. אל תשאלו, חמודות, תראו את התיק הארנק הזה. כל זה רק קיטבג, רק מתנות, וואט! כן, פותחים את הקיטבג, מה רואים שם? תיק מלא ב... הכל, 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 ביסלי במבה. אומרים לו, מה? הייתי בשתייה חפשית בניו יורק, עכשיו מבצע במבה ב-10 סנט. ביסלי בחצי, קיטר, קניתי! אמרו לו, אבא, אבל אני רוצה, זה ביסלי במבה. אומרים פה לפיצוצייה, פה לסופר הקרוב, מה, אני... לנסוע עד לנו בשביל להביא במבה, ביסלי? זה סיפור לא מצחיק, סיפור עצוב. מה אתם צוחקים? אני אומר לך סיפור עצוב. מה, עד לניו יורק, הנשמה ירדה, מי עד העולם הזה? בשביל להביא ביסלי במבה? היי לניו יורק, תביא דברים ששם בזול, פה לא. ביסלי במבה זה made in Israel, לא חרם. יש דברים בעולם הזה, אז תעסיק אותם. לכן אומר הנתיבות שלום, ישנם שלושה סוגים של עבדים. יש עבד עברי, יש עבד כנעני, ויש חציו עבד וחציו בן חורין. עבד עברי זה הטופ שבטופ. זה האידיאל, לא שפת אמת, זה האידיאל, למה האידיאל? הוא עבד השם, הוא עבד עברי, כל כולו ריבונו של עולם. אני רואה אצל רבנים מהדורות עבר רושמים, כן, בכל מיני הסכמות וספרים, עין היי, פלוני אלמוני בפלוני אלמוני. מה זה עין היי?
עבד השם.
עבד השם. בסוף סמכתת, כן, סמכתת, ספרדית אור, סינתינה. לא מזמן הייתי איזשהו רב, צריך כותב עין היי, והשם של הרב, רב קהילת קודש. אמרתי, זה לא פשוט. אני לא אגיד עבד השם, לחתום, אני עבד השם? עבד השם זה אומר שמעולם לא חייתי לתפילת שחרית. אולם לא ביטלתי דברי עבד, אומרים לו שעה, הוא מתייצב, הוא לא חכמות. הייתי בצבא כמה שנים, לא קמתי מה שאני רוצה. זה שצריך, זה שאמרו לי. עבד, עבד זה, דינא דמלכותא דינא, מה לעשות? אחרת אני כותב, יש לך שבת, כן, זה לא בשביעית חופשי חינם, יש לך שבת, שבת שמירות, לא פשוט. לא פשוט, אבל עבד עברי האידיאל הוא כולו ריבונו של עולם, הוא משועבד לשם, השם אומר הוא עושה, בלי שאלות. עבד כנעני זה ההפך, הוא כל כולו משועבד לתאוות של העולם הזה, של ארץ כנען. אבל יש גם אנשים שהם לא עבד כנעני, ברוך השם, גם לא עבד עברי. מה הם? הם חציו עבד, חציו בן חורין. כלומר, הוא גם עבד לשם יתברך, אבל הוא גם עבד לתאוות של העולם הזה. ואומרת הגמרא בחגיגה, אי אפשר, גם גמרא בגיטין ברגע, אי אפשר, נכון? מה הוא היה חציו עבד? לישא שפחה הוא לא יכול, אבל גם לישא בת חורין הוא לא יכול, נכון? וזה יכול להיות מצד פרו ורבו, לא טוב בו לשבת יצרה. לא בגשמיות, ברוחניות. לכן הגמרא בחגיגה דף ב', עמוד ב' אומרת, שבמקרה כזה, מה צריך לעשות? כופין את רבו, וכותב לו שטר על חצי דמיו. אומר הנתיבות שלום, יש שני סוגים של דם, יש דם טמא ודם טהור. דם טהור זה הרית לך דאורייתא. דם טמא זה הרית לך לעבירה, לא עלינו. ולכן, כדי לצאת משלטון עשית רחה של כנען, צריך לתאר את האדם הטמא שבקרבנו. ועל זה כופים את רבו, מי זה רבו של עבד כנעני? עשית רחה. אתה צריך לשחרר אותו, אם, אתה לא, אם הוא לא מסוגל לשלם את דמיו, כלומר, לתאר, העבד מסוגל לתאר את עצמו מכל התאוות המרתיחות את דמו, אוקיי, תקבל אותך, אני אחזיר לך אחר כך, אבל תקבל אותך, קבלת אותו מלכות שמיים, שאתה רוצה להשתחרר. אתה בא להתאר ומסעין בידך. וזו היה מעלה לרצות ולקבל את מיות עבדים. אני עכשיו עבד, אני חושב שאני לא אפילו עבד חצי חצי. אני לא בדיוק עבד עברי לגמרי, פול טיים 24/7, אבל אני רוצה להיות. אז אני מקבל על עצמי, זה כבר משהו. זה מעלה לרצות להיות עבדים של ריבונו של עולם, עבד עברי, ולא עבד כנעני ולא חצי חצי. בראש השנה, לכל אחד יש את הקטע שלו בתפילה שמראה אותו, יש כאלה שזה התקיעת שופר, יש כאלה שזה המתנה תוקף, הניגון הזה, ויתאיו, ניגון אחר. אני אומר לכם, מתלים, מאז שאני ילד קטן, הקטע זה בתפילת שחרית. כן, יש לבוכן, נבבובובובות, ויובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובוב אחר. יש את הניגון של הברדיצ'ו ורבה, כן? ילי לדי לדי לבוכה לבבו ביום וכולי. אז מבחינתי, עשי עשיים זה המשפט לקונה עבדה בדילמה. קד אבי נטליה, שזה בעברית כשהייתי צעיר, ילד קטן, אז זוכר הרבה שנים את אבא שלי, מספר לי לפני השינה את הסיפור על בלב יצחק מברדיצ'ו, שהסופר יצחק בשבי זינגר, הסופר יהודי מוכר, למי שמכיר, אוקיי? בדורות עברו, ממש איבד את זה למסה ארוכה. איך בלב יצחק מברדיצ'ו בסנגורן של ישראל, והשליח ציבור. ואם היו רגילים שבלב יצחק, כשהוא אומר שליח ציבור, פתאום הוא מתעלף, שזה בעברית מדוברת, עליית נשמה, ואז הוא נלחם עם השטן וחוזר. פעם אחת, כן, הגיע בלב יצחק לשחרית, לתפילה, ואז פתאום שזה כל עבד עבדים, הוא התעלף. וככה רבע שעה, 20 דקות, ואז הוא מתעורר וצורק, לקונה עבד עבדים! מה התברר? אומרים לו, רבנו, מה היה? תספר להם אחרי התפילה, שהוא עלה שם אימא. והוא רואה פקקים, פקקים של מסעיות, יוצא מן הכל מלא אבנות של ישראל, כל שחור מסריח. זה בטור השמאלי. בטור ימני, מה הוא רואה? איזשהו ריקשה, תלת אופן בקושי, עם איזשהו משלוח מנוע של כמה מצוות, מקילה פה, מקילה שם. לא פרופורציונלי בכלל, כל המסעיות. והוא מסתכל על המוזניים, והקף של העבירות, מול הקף של המצוות, ומה לעשות? גי ועד, היום לא תהיה. אז הוא קורא לאברהם אבינו, ואברהם אומר, אני, כן, הלכתי בור כסדים, וזה, מוריד כמה, אבל קורא ליצחק אבינו, העקדה, יעקב וכו', משה רבנו, דוד המלך, ולא מספיק. המסע בלב יצחק, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ומה עושה? לוקח כף, מתחיל, אופה, להעיף את כל ההבנות, אפשר לפלס, להעיף, להעיף, עד שלאט, לאט, לאט, הקף של המיטות יותר, עד שפתאום, איזשהו מלאך תופס את זה, תופס את זה בעורף, ומרים אותו, מה אתה עושה? ישר, באינטרקום, ריבונו של עולם, תפסנו גנב. תפסנו פה גנב. בית המשפט, מזהם את הזירה, משמיד ראיות. טוב. יום הדין. משפט, ריבונו של עולם. אומר לו, ריבונו של עולם, גנבת? אומר, כן, גנבתי. מה הדין? מי שגונב צריך לשלם. אז קדימה, בלב יצחק בשר השעשייה. תראה לנו, כמה מצוות יש לך, כמה מעשים טובים. קדימה, בבקשה. תשלם עכשיו על כל העוונות של עם ישראל. אומר בלב יצחק, אתה תזיס. לא יכול. אין לי! אומר לו, אתה יודע מה הדין? אומר לו, כאן כתוב, ונמכר בגניבתו. אם לא יכול לשלם. אז בבקשה, אומר ריבונו של עולם, עכשיו תקראו לקרוץ בבית דין של מעלה, תביאו קופסה, נעמיד אותך בשוק, ונמכור אותך לעבדות. אז מציגים, רב לוי יצחק בשר השעשייה, נמכר לעבדות. מי רוצה אותו להיות עבד? אף אחד לא רוצה, רב לוי יצחק שיהיה עבד שלו. אז הוא בשם אומר, אני! אני אקונה רב לוי יצחק, הוא יהיה עבד שלי. ועבדו לעולם. רב לוי יצחק, זה לקונה עבדיו בדין! וזה בראש הקופה, אני ככה מתרגש מזה מאוד. שמה, אני יודע, אני יכול לשלם, אבל אני מוכן! להיות עבד שלך, לא חטיו עבד, חטיו בן חורין, לא חלילה כנעני, אלא עבד עברי. כפי שאני לא מסוגל, זה לקונה עבדיו ביום דין. עכשיו, ברור שגם בעולם העתיק, עבדות היה מושג שלילי. וברור שכל בני אדם, גם אז וגם היום, נדרשים לעבוד בצורה כזו או אחרת. רבים מאיתנו עושים מדי פעם עבודה, אולי ללא שכר, ללא תמורה. מצייתים להוראות, עמלים במרץ, במאמץ רב כדי להשיג, ועדיין אנחנו לא רואים את עצמנו כעבדים. ופה נשאלת השאלה, מהי ההגדרה של עבדות? וכדי להשיב על השאלה מה הגדרה של עבדות, אנחנו כבר אותו כבר מעריכים פורים, אבל בל נשכח שפורים ב-30 יום קודם, קודם חג הפסח. עבדים היינו לפרעה במצרים, נכון? עבדים היינו. וכל ליל הסדר מוקדש לעיסוק ביציאה מעבדות לחירות. הגמרא קובעת שבליל הסדר יש חובה לשאול שאלות, להקשות קושיות, מה נשתנה, נכון? והגמרא הפסחים דנה בשאלה, מה קורה אם לאדם אין ילדים? אין משאלת השאלות. מקור י"ג, פסחים תפקוף תזיין. חכם, בנו שואלו. כן, חכם בנו. ואם אינו חכם, אז אשתו שואלתו. ואם לאו, כן, ההורים שלי, שנתקיים בחייהם, היו בשליחות ברוסיה שנות ה-70, מעבר למסך הברזל, כדי ללמד יהדות בסתר, תפסו אותם, שמו אותם במעצר בית, החרימו להם את כל האגדות, ועשו ליל הסדר, אבא ואמא, או בלי ילדים. אז היא שאלה מה נשתנה, והוא שאל מה, אחד שני שאלו שאלות, כי מה לעשות? ואם הוא לבדו, הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים, שיודעים בהלכות הפסח, שואלים זה לזה. עכשיו, מה, די, נו. מה זה המשחק הזה? אז הילדה שלי, אני מבין, בת שנתיים, שלוש, הילד בכיתה א', סבבה. יושב לך ליל הסדר, מרן הרב עובדיה יוסף מאיגרוס מוישה, פיינשטיין, יושבים ביחד, כן? מה נשתנה לה? הלילה הזה... מה, אתם יודעים את כל התורה בעל פה, מתחיל לספר למה ביציאת מצרים? מה הטעם לשאול שאלות? אם כולנו יודעים מה התשובות, זה כתוב בהגדה אפילו מה התשובות, נכון? הלילה זה הלילה. אז מה? בסידור שלי כתוב, כמו שגם אצלכם, כל בוקר אני מברך את זה, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני עבד, אוקיי? אבל בגמרא מנחות, סקלום הקרוי ד' נראה, שזה לא היה כזה ברור מאליו שצריך לברך שלא עשה אני עבד. במקור היה ברכה אחרת. תניא רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום, אלו הן שעשני ישראל, שלא עשני אישה, שלא עשני בור. רבך אבא יעקב שמה אלה ברי דאבקה מברך שלא עשני בור, אמר לכולי אינמי, אמר לה, אלא מה אם מברך שלא עשני עבד. במקור הברכה הייתה שלא עשני בור. מה בין שלא עשני בור לשלא עשני עבד? תכלס? שורש הבורות ושורש העבדות זה אותו שורש בדיוק. בורות היא לא פונקציה של מנת ידע או השכלה כזו או אחרת. הבור זה לא מי שלא יודע. בור ועם הארץ זה מי שלא רוצה לדעת. הבור למעשה זה אדם שהוא לא שואל שאלות. ככה גם לגבי העבד. אומרים לך תעשה, יש כללים ויש חוקים וככה הקולקטיב החליט. המחויבות הופכת לעבדות ברגע שבו האדם מפסיק לשאול שאלות. ואז הוא מתחיל לציית ציות עיוור בלי להטיל ספק. יש מה שנקרא פקודה לא חוקית ויש פקודה חוקית בעליל. אתה חייב לסרב לה. העבדות, בדומה לבורות, זה מציאות שאדם לא שואל שאלות. לכן, מה זה לחם החירות שלנו? זה מצה. מצה מלשון מה? לחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה, נכון? חכמת הגמרא. זה לחם ששואלים עליו שאלות ועונים עליו תשובות. אבל אולי בעצם לחם החירות האמיתי, זה לא מצה אלא מן. למה קוראים לו מן מן? למה קוראים לו מן? מן הוא! בני ישראל יצאו ממצרים. מה זה? עכשיו, עבד לא שיש עוד. נתנו לך, תגיד תודה. זה יהיה אלוף, זה יהיה לכם. לא משנה, תגיד תודה ותהיה בשקט. פתאום אתם בני חורים, רגע, מה זה? זה סימן שאתם כבר לא עבדים. וזה קורה ככה יציאת, רק אחרי קריאת ים סוף. כי עבד לא שואל שאלות, בטח לא על האוכל. יסוד היסודות ועמוד החכמות של לימוד התורה זה לשאול שאלות. זה הקושייה האינסופית. הטלת ספק. בירור הבחינות, העמקה מחודשת. מי שלא שואל שאלות לא יכול ללמוד תורה, לא יכול ללמוד את השם. הרי החיבור הכי חשוב לנו זה התלמוד, הגמרא, נכון? מה זה גמרא? יש משנה, ואז מה שבעקבות המשנה? שאלות, שאלות, קושיות, יובטות, רמינו, כן, איבאי, כל הזמן שאלות. זה מה שמקדם אותנו. לכן אומרים חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אין לך בן חורין אלא מי ששואל שאלות. חיים שאין בהם שאלות, שיש בהם רק ודאות, אין בהם ספקות, הכל מוחלט, הכל ברור, זה חיים מאוד מאוד חד-גוניים, מאוד שחור לבן, מאוד מדולדלים. כשאנחנו שואלים שאלות בליל הסדר, אנחנו לא מחפשים תשובות. אנחנו נעשים בני חורים. ועכשיו נבין את דבריו הנפלאים כל כך, של רבנו יחזקאל משינובה, שכותב שבילדותו אצל אביו דברי חיים, מצאנז, פעם אחת הרבי מירופשיט, רבי מירופשיט, מזקני האדמו"רים דאז, הגיע לצאנז. הוא אומר, הייתי צמוד לאבא ילד קטן, וכל השבת הרופשיט רב, בלזר הקודש, זכותו מגן עלינו, אמר דבר תורה אחד, פשוט משפטים, הוא אומר, עבד עברי בגימטריה 358. עבד עברי בגימטריה משיח. וזה פשט, אחד גדול. פשט שבפשטים. למה? כי מה זה משיח? משיח זה גאולה. הדרך לגאולה עוברת באמצעות השחרור מעבדות, באמצעות שאילת שאלות, באמצעות החלפת העבדות לעולם הזה, והחיצוניות, ומה יגידו עליי כל הזמן, והבעת רצון לקוני עבדיו ביום דין, להשתעבד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ורק אז נוכל להבין את אחד הפסוקים שאותים הכי מרגשים בתהילים, שאני מניח שרובנו מכירים בעל פה, אנחנו אומרים את זה כל ראש חודש ובימים בחגים, בהלל, בתהילים קופטת זין. ישנם שני סוגים של עבדים. יש עבד שנמכר בגנבתו, ויש עבד שהוא בן השפחה. שאימא שלו היא שפחה, ואז הוא נולד כבר. מה ההבדל ביניהם? הבדל מתבקש. עבד שנמכר בגנבתו, הוא היה מעדיף לא להיות עבד, הוא גנב. אבל הכריח אותו בית דין, אז מה הוא מנסה לעשות? הוא יתחפשן, הוא יעקוץ, ובכל רגע נתון מה הוא מנסה לעשות? לברוח! לקשור אותו, לעזוק אותו. אבל עבד שהוא בן השפחה, לברוח מבית אדונו, הוא לא מכיר משהו אחר חוץ מלהיות עבד. לא צריך לקשור אותו, לסגור אותו. גם אם תפתח לו את החדר, הוא לא יברח, הוא לא מכיר משהו אחר. אומר דוד המלך, מה אשיב לזעק כל תגמולו עליי? כוסר וכולי וכולי וכולי. ואז הוא אומר, ענה אדוני, כי אני עבדך. אני עבד שלך, אבל אני לא עבד שנמכר בגנבתו, לא הכריחו אותי. אלא, אני עבדך בין עמתך, גם אמא שלי שפחה, אני נולדתי לך. אני לא מכיר משהו אחר חוץ מלהיות עבד שלך. פיתחת למוסריי, תפתח לי את האזיקים, מה אני אעשה? אני אברח? לך אזבח, זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרה לכם מלך עולמו. אני עבדך בין עמתך, זה עבד עברי, עבדך בין עמתך. אתה הסבר לפני זה מביא מארי על שקר, בפירוש לא מרכבת המשנה על, על מסכת אבות, לא נקרא את זה כרגע. וזה לא סתם פסוק מאוד חשוב. סיפור חביב, אני סיפר אותו פעם בסיפורים לשבת, לפני שנה אולי יותר, שפעם אחת, הרב חרלאפ, זה שם מכובד, רבש לשערי חסד, המקובל גדול, ראש שיבת מרכז הרב, אחרי הרב זצל, מגיע הביתה, ויש שם את הנכד של אפרים. בוכה, ילד בן 18, בוכה. אומר לו, פישל מתוק שלי, מה אתה בוכה? אומר לו, אבא, אל תשאל, מה עשו לי? בתלמוד תורה, בעץ חיים, בירושלים, שיחקנו גוגו עם כל החבר'ה, או בירושלים זה אדזואים, ו... אתם מכירים את המפורקים, הכי קרוב לקיר, ו... והפסדתי את כל הגוגוים שלי! אומר לו, איך אני יכול? אומר לו, תשמע, אבא, סבא, אמרו לי שאתה צדיק ואתה מחלק ברכות. אז תן לי סגולה, תן לי ברכה, שמחר אני אנצח ואקח את כל הגוגוים של הבית ספר, של התלמוד. אמר לו, אין בעיה, תראה, מחר זה ראש חודש. כשאתה מגיע לפסוק, אנא השם, תכוון ריבונו של עולם, שאני אזכה בכל הגוגוים, אני בטוח שאתה תצליח. עכשיו, הוא מבסוט, סבא שלו, זה מקובל! הוא הולך לבית ספר למחרת, מלווה מכולם, חכו חכו, אני אחזיר לכם. אין. אחרי זה מתפרץ הבא, סבא! זה לא עבד! הסגולות שלך לא שוות כלום! מה? אומר לו, אבל איך יכול להיות? אז אתה תכוון לו מלמעלה, אומר לו, כן, צעקתי, אנא השם, הושיע נא, וכיוונתי. לא, פישן מתוק שלי, אני התכוונתי, אנא השם, כי אני עבדך. ומה שקנה עבד, קנה רבו. ולכן הסוגיה של עבד עברי, זה לא פשוט, אנחנו צריכים, אחרי שראינו כמה זה שלילי להיות עבד, וכמה התורה פותחת בדין עבד לפתח את הרחמנות, אנחנו צריכים לרצות להיות עבד עברי, עבדים של קרא לה' כי אני עבדך, אני עבדך בין אמתך. להיות עבדים אמיתיים של הקדוש ברוך הוא, בכלל עבדך בין אמתך. שזה סוג של שיעבוד שהוא לא מכביד, ולא כובל, ולא מצער. זה שיעבוד שכל כולו שמחה, שנאמר! תיני נאי 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 שנזכה להיות עבדים באמת ובשמחה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.